שק עתק.
ברוכים הבאים ל-The Sweep.
תוכניתם של גרנית הקשק.
מרסל היה צריך להגיד שקתי נפול כדי להמשיך את זה.
לא נורא. שלום, 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 וברוכים הבאים ל-The Sweep. סגב, אל תוריד את כל מה שהלך פה עכשיו. כרגיל איתי בפאנל מימיני מרסלו גלייזר.
שלום, שלום.
מולי מפיקה על סגב מטוס.
ערב שלומות.
ומשמאלי סתיו נמש. מה? הצורה שבה אמרתי את זה?
לא, יותר רק הוא בא להגיד משהו שקשור לשלומו, אבל לא היה לי שלומו טוב בראש.
אין שלומו ברנר? שלומו קץ בכדורסל הישראלי?
בטוח יש, אבל זה לא טוב.
זה בטוח לא טוב. אני...
שלומי מזרחי.
דביר בשם.
שלומי הרוש.
לא נתתי לך את השלומי.
לא נתתי לי את השלומי.
בואו נתחיל עם הסקרים שלנו.
סקרים
אבדול ג'אבר, כמובן.
תודה רבה דביר. אז חברים יקרים, השבוע שאלנו אתכם שתי שאלות, שאחת מובילה לשנייה, לגבי סטיבן אדמס. האם סטיבן אדמס באמת חוטב עצים ביומיום שלו? אז 68% אכן אומרים שהוא חוטב עצים, 32% אמרו שלא.
יפה מאוד.
זה הגיוני ביותר. ושאלת ההמשך, סתיו החליט ש... סטיבן אדמס הוא הרבה יותר פיראט מחוטב עצים, למרות שזה נשמע לי עזוי וגם אז אמרתי את זה בפרק. בכל אופן, שאלנו אתכם, האם הוא יותר פיראט או חוטב עצים? 65% אמרו שהוא חוטב עצים, סתיו, צר לי לבשר.
שזה יותר מחוטב עצים ביום יום שלו, אני חושב.
בדיוק.
אני חושב ש...
לא רק שהוא יותר חוטב עצים מפיראט, הוא גם יותר חוטב עצים מפיראט מאשר סתם חוטב עצים.
בדיוק.
אני הסתבך, אני לא יודעת איך אני מתחיל את המשפט ואיך אני מסיים אותו, אבל הוא יסתדר בסוף.
סקר המשך המשך, האם ולרי אדמס אחותו יותר חוטבת עצים מסטיבן אדמס?
קדימה?
לפרק הבא.
שים את זה על ה... שים את זה בסקרים. אני
בא לדעתי, יש לנו עוד סקר שאנחנו נצטרך לתת להם, שנאמר בפרק
הקודם. יש לנו 21 אחים,
אז
יש לנו סקרים עד סוף השנה.
עד שהם ישנו את הפרק הם כבר סקרים באוויר.
סביר להניח, אבל אף אחד לא ידבר עליו, אז נדבר עליו רק בפרק הבא.
כן, אז לא צריך. אני מאוד מאוכזב מתוצאות הסקר הזה.
זהו, אז רציתי להגיד שלא העלינו את זה לסקר, אבל מרסל אותך כדי שאל, סתיו, אתה בכוח רוצה להפסיד בסקרים, אמרת לא, אני הולך עם זה עד המוות, זה יהיה הסדר שאני אנצח בו.
אני לא יכול להיות כל כך, כאילו באמת אתם מפתיעים אותי, הוא כל כך פיראט. השפם, השפם. איזה חוטב עצים שמכבד את עצמו ילך עם שפם כזה?
יש לך בעיה, יש לך בעיה.
רגע, שים את זה על הסקר, איזה חוטב עצים שמכבד את עצמו ילך עם שפם כזה?
אבל זה לא רק שפם, זה כל הפריזורה.
השפם הופך אותו לפיראט.
מה שאתה טועה בו זה שאתה חושב שכשאנשים חושבים על סטיבן אדמס פיראט, הם חושבים ויזואלי. והמחשבה של רוב האנשים היא לא ויזואלי. והוא בהתנהגות שלו, כבן אדם קשוח, כבן אדם שחוטב עצים תחת הסלים, זה התנהגות של חוטב עצים, לא של...
אז אנשים לא הבינו את הסקר.
לא של... בדיוק. לא, אתה סתם... אז אתה לא
ניסחת
אותו כמו שצריך, או לא חשבת שכשאנחנו מנסחים אותו, מה הם יחשבו. אל תאשים את הנימנים, תאשים את המוהן.
אני חושב שאתם...
את המוהל.
שזה לא נכון, והוא נראה כמו חוטב עצים.
יכול להיות שהוא מוהל?
מי?
סטיבן אדם. הוא לא יותר מוהל. שזה עדין מדי, לא, זה עדין מדי.
אני מוכן...
אני חושב שהאינס קנטר מרגיש נמהל.
אני מוכן עד הפרק הבא להעלות תמונות של לפחות 10 חוטבי עצים שפם. כדי ש...
לאף אחד...
אני בתור מי שאלה את הסקר וחיפש גיפים של חוטבי עצים, אף אחד מהם לא נראה כמו סטיבן אדמס, אבל כשכתבתי פיראט, רשימה של סטיבן אדמסים, תעצו, זה מה הבנתי שזה...
הבנתי אותך.
בום.
ויזואלית, אבל הסקר לא נשאל על ויזואלית.
ברור שהוא לא משחק כמו פיראט. מי משחק כמו פיראט? חברים, אני עכשיו נותן אתגר למאזינים שלנו, תמצאו לי את השחקן שאפשר להגיד עליו שהוא משחק כמו פיראט. באמת, כי ברור שהוא נראה כמו פיראט.
סקר אמר את דברו, המאזינים אמרו את דברם.
סתיו, אני מתנצל.
אתם טועים.
דביר, אמרת לי לא להפנות אליך.
מה?
קח את זה.
לא, אני לקחתי את זה אליי, אבל הייתי צריך פאוזה אחרי מה שהלך פה. אנחנו עוברים לסקרים של סתיו, לסקרים של סתיו. רואים? הייתי צריך את הפאוזה.
ממש נעלב מהסקר הזה.
אני עובר לרשמים.
אני לא נעלב, אני מאוכזב.
לא, אתה דביר.
זה הדבר הכי נורא שאמרת.
מאוכזב מהמאזינים.
מי משחק כמו פיראט?
תנו לו את האתגר הזה.
מי משחק כמו פיראט?
טוב.
I dare you. ליסנר?
זה משפט של פיראט.
האמת שראיתי את קורי ברואר שומר על ג'ימי בטלר
קוריאה
אבל הוא משחק קצת כמו פיראט.
לא, הוא משחק כמו... הייתה דמות ב-WWF, שהיא הייתה עדיין WWF לפני 20-25 שנה, הייתה דמות שקראו לה ריפומן. ריפומן היה סוג של מעכל. קופי קורי ברור מה שעשה לג'יימס הרדן. קופי.
אמרתי ג'ימי בטלר, דרך אגב.
הבנו למי התכוונת.
בסדר. יאללה.
ג'ימי בטלר לא משחק כמו פיראט.
ג'ימי בטלר אבל נראה כמו מישהו מה-WWF. יש לו את הבנדנה של אולטימט וורייר.
לגמרי.
יו, איזה קלוז'ר.
זל, זל.
רשמים מהשבוע של סתיו צל הדרך.
אז ה-NBA רוצה לגדול, להיות יותר גלובלית, לכן הם שולחים משחקים לשאר העולם. לונדון, קבלו את ניקס וויזרד. ואם כבר ניקס, אני ממש מחכה שהוליווד ירימו את הכפפה, ויפיקו כבר את הסרט על אנס קנטר, ביום שחקן כדורסל ובלילה לוחם חופש. כשפיניקס מפסידה בשתי נקודות לטורונטו, זה בעצם ניצחון. אנחנו לא מדברים מספיק על העבודה המדהימה של שון מרקס בברוקלין. אנטוני דייביס, צריך לקחת שיעורים מלילארד. איך לוקחים קבוצה בינונית לפלי אוף? סליחה, לצמרת הקונפרנס. לראות את בטלר, סימונס ואמביד משחקים עושה לי כאב בעיניים. כולם אומרים שלסימונס חסר קלעים מסביבו. לדעתי חסר לו שחקנים שיודעים לחתוך לסל. אני, בסקרמנטו זה סיפור אהבה. כן? אמרתי את זה בכל רם. ההיסטוריה תשפוט את הבחירה של יאנג לפני לוקה בהרבה יותר חומרה מאשר את הבחירה של במבה במקום השישי. אבל לפחות מהבחורי הבחירה של יאנג היה היגיון. אורלנדו, אתם מיותרים. אני שמח שוורטר מראה פוטנציאל. חסר ג'ינג'ים בליגה. זה מאוד מרשים שטורונטו מנצחים בלי קוואי. באיזה שלב זה גם הופך למדאיג. כל הידע... איזה טעות לכתוב את המילה הזאת.
כן. כל ה... פעם הבא, לשבת על הניסוחים שנייה לפני.
נקסט.
כל ההיעדרויות שלו.
עוד ניצחון לפיניקס. הפסד 114-116 למינסוטה. אני מתחיל בקמפיין. ממפיס, תנו למרק, הזדמנות לנצח. לטנקטה. אני ממש מחבר.
זה בוריטו.
אל בוריטו.
לא, זה לא אל בוריטו.
תמשיכו, אני אגיד.
סליחה.
תמשיכו.
אני ממש מחבב את ברוקלין.
טינג. בוגי האמיתי עדיין משחק בסקרמנטו. פשוט מדהים בעיניי כמה הרדן משחק לבד. לא מהבחינה האנוכית, וכמה הרוסטר שמעלה כרגע יוסטון פחות טוב מזה של פיניקס. השיר אפריקה של טוטו הולך להתנגן לנצח. האומן הגרמני מקס סידנטוף הציב במדבר נמיביה רמקולים שעובדים על אנרגיה סולארית, שנגנו את הלהיט בשנות ה-80 לנצח. אלו היו הרשמים מהשבוע.
יפה ביותר.
The Big Burrito.
The Big Burrito, שלדעתי יותר טוב מלתן קטע.
ומילה אחת לגבי שון מרקס, לא דיברנו עליו ספציפית, דיברנו עליו שבוע שעבר. על ברוקלין, לא עליו, כקבוצה המפתיעה, ווואלה, זה שם וואחד עבודה.
רוצה לדבר על דייביס? לא רשמת משהו על דייביס? טוב.
פצוע.
כאילו, אני ממש רוצה לחזור לפרק משבוע שעבר, ולהתווכח שוב על הכנסה של דייביס, אבל...
אבל לא
נעשה את זה היום.
הוצאנו אותו.
אני יודע.
אין לו שום מקום בשום חמישיית עונה. סורי.
לא רוצה להתווכח את זה כרגע. בואו נגיע לפרק.
כן, כי זה נעשה קישור טוב, כי הקבוצה הנוכחית של דייביס עונה הבאה תצטרף לנושא המרכזי של הפרק הזה.
רגע, זה קישור טוב?
כן, נראה לי.
יופי, אז עוברים לנחש את הציוץ. והשבוע בנחש את הציוץ, מצב הנקודות נכון להיום, מרסלו עם 4, סתיו עם 3, אני עם 3, סגב.
במקום ראשון.
אתה עם 1 בלבד, סתיו, אתה מתחיל. הציטוט שלנו לשבוע הנוכחי, I'm tired as fuck. זה למעשה, I'm tired AF, אבל AF זה as fuck. האם איש סמית, ג'ייר סמית, זייר סמית, או דני סמית, שימו לב, ג'וניור, טוויסט בעלילה.
וואי, אני כל כך רוצה שזה יהיה ג'ייר סמית, ואני אגיד ג'ייר סמית, למרות שזה לא הוא.
ג'ייר סמית, למרות שזה לא הוא. סגב.
דני סמית.
דני סמית.
ג'וניור.
מי נשארתי? זייר סמית ו...
איש.
ואיש. זייר.
זייר סמית. התשובה הנכונה היא ג'ייר סמית, למרות שסתיו תמיד חושב שזאת לא התשובה כשזאת התשובה, אז אני לא יודע אם הוא... פשוט מפזר את האימורים שלו על כל השולחן, הוא אומר גם כן וגם לא, כדי שהוא יוכל להיות צודק בכל מקרה.
הסבר?
מה?
ממה הוא עייף?
זה מי שלא הבנתי, וזה היה בדיוק ההטייה שניסיתי לעשות פה.
כי הוא מתקרחן.
כן? הוא מתקרחן? פסטיבת...
פסטיבת.
סיום של פסטיבל ומסיבת מרקים.
פסטיבת מרקים.
סתיו, אתה עולה עם 4 נקודות למקום הראשון המשותף עם מרסלו. שבועיים ברציפות שאתה לוקח נקודה.
בום.
מרסלו, הוא בא אליך עם מומנטום.
אני רוצה לפתוח קצת את הליגה, אני לא רוצה לסגור את ה...
היי, סגב.
היי.
אז הנושא המרכזי שלנו, אני לא זוכר כבר מה הסגבוים מקודם היה, אבל הנושא המרכזי שלנו הוא טנקינג, ואנחנו...
על אף שהיה ניסיון לסגווי פעם שעברה, זה עדי היה יותר גרוע מפשוט לא לעשות סגווי בכלל.
מה?
לא משנה.
לטנקטה?
אוקיי.
יאללה.
אז יש לנו 5 קבוצות, אנחנו מכנים אותם הטנטסטיק 5, אטלנטה אורקס עם 14 ניצחונות, שיקגו עם 11 ניצחונות, פיליקס עם 11 ניצחונות ו-37 הפסדים, ניץ' ב-10.35, קליבלנד ב-9.39, פשוט נהיה יותר ויותר גרוע ככל שאנחנו יורדים ברשימה, ולפני שאנחנו עוברים לקבוצות עצמם, בואו נדבר שנייה על ההגדרות של טנקינג. אז יש לנו את ההגדרה המקובלת שזה רוצים להיות הכי נמוכים שאפשר כדי להגיע ל... טופ טלנט שאפשר, אבל יש גם טנקינג ארוך טווח לעומת טנקינג שהוא נקודתי לעונה מסוימת. סתיו, אתה רוצה להרחיב על זה?
אז אם ניקח, נתחיל מהטנקינג הנקודתי, ממפיס של עונה שעברה, הם היו קבוצת פלייאוף בעונה לפני זה, והגיעו לעונה, איבדו את מייק קונלי בשלב מוקדם, ואז הבינו שהעונה הזאת הולכת לשום מקום, ופשוט תפסידו לדרך כמה שאתם משחקים כדי לקבל בחירת דראפט טובה, והעונה ניסו שוב פעם להיות תחרותיים. ויש את המקרה הקלאסי של פילדלפיה, שזה פשוט בוא לא נשחק עם שחקני NBA ל3-4 שנים, נאגור בחירות סיוב ראשון, כל שחקן שמראה כישרון נעיף אותו תמורת עוד בחירת דראפט, ומתישהו זה נפגע ב2 מתוך 10 הבחירות האלה.
ועדיין כולם אומרים עליכם שאתם לא מספיק עמוקים.
מדהים.
אז מי מבין הקבוצות שהזכרתי לדעתכם תכנן את זה? מי נקלע לשם?
המצחיק הוא שקליבלנד ופיניקס האמינו שהם יהיו סבירים פלוס העונה.
כן, אבל יש הבדל בסיטואציות בין שתי הקבוצות הללו.
כן, פיניקס היא חיית לוטרי ותחתית הליגה כבר הרבה מאוד שנים. הם כבר לכאורה בונים סגל בשנתיים שלוש האחרונות שהאמינו שהעונה יהיה כבר תחרותי.
הם ציפו שיקרה להם את מה שקרה לסקרמנטו לצורך העניין. או אפילו מה שקורה לאורלנדו.
שהם לא היו הכי מביכים בקונפרנס שלהם, הם החתימו את טרבור אריזה כסוג של מדריך לצעירים, אבל מתוך אמונה שגם יתרום מניצחונות, והעונה שלהם התחרבנה להם מהר מאוד, וקליבלנד שעל הסגל שהיה בנוי לאליפות, פתאום נקלעת למצב שהיא בלי השחקן הכי טוב בהיסטוריה, לא, בסדר, whatever, ואז כאילו מה אתה עושה מפה, יש לך את קווין לאב ויש לך את כל השאריות הוותיקות האלה, והם חשבו שאולי הם הצליחו להיות תחרותים בקונפרנס חלש, הבינו שהם לא לשם והתקפלו מהר מאוד גם.
אנחנו דיברנו שנה שעברה על קליבלנד במהלך כל העונה שהם דשדשו והכל, ואמרנו שהם לא מספיק טובים כדי לעשות מה שהם חושבים שהם יכולים לעשות וכן יכולים והכל, והם הגיעו לפלייאוף ומי שהביא אותם לגמר זה לברון. ראינו קבוצות אחרות, ראינו את קליבלנד בנגלה הראשונה שלה כשלברון עזב, קרה להם פחות או יותר מה שקרה עכשיו לקליבלנד הנוכחית, במיאמי קצת פחות, כי הניהול במיאמי הרבה יותר טוב. העניין בקליבלנד עם כל החוזים שהם החתימו בשנה שנתיים האחרונות של לברון שם, כל הטריסטן תומסון למיניהם שהחתימו אותו על חוזה ארוך. תגב, שמור את זה.
שמור את זה.
ג'י אר סמית, קייל קורבר, גם ההבדל בין פיניקס לקליבלנד הוא שבפיניקס אפשר עוד איכשהו לראות דביר את המוכן
לגמרי פספסת הבדיחה, זה ממש בעס לי.
כן, נעשם איזה
תקשיב לפרק
במקום למיניהן.
אז פיניקס יש איזשהו בסיס צעיר שחשבנו שיהיה טוב יותר, הוא לא מספיק טוב, כנראה שדווין בוקר, דיברנו עליו המון, לא מספיק טוב כדי להוביל קבוצה. קליבלנד מבחינה חוזית סתומים לשנתיים הקרובות, זאת אומרת שהם, דיברת מקודם על טנקינג לטווח קצר ולטווח ארוך, קליבלנד בשנתיים שלוש הקרובים אין לה שום סיבה לנצח משחקים. אני מסתכל כרגע על הסגל שלהם ווואלה, איזה מהשחקנים שם אתה רואה אותו כשחקן רוטציה בקליבלנד העתידית, אולי סקסטון, אולי צ'די אוסמן, זהו, אין שם שום דבר נוסף.
אולי לארי נאנס.
לא, אני איתך לגמרי.
כן, לא, העניין הוא ששוב, פיניקס...
אבל אני לא מבין, אז בואו נעבור קבוצה, כי זה מאוד קשה לעשות את זה ככה. למה קליבלנד לא מעבירים את קווין לאב?
אני חושב שזה עניין של שוק.
אתם חושבים שאין הצעות לקווין לאב?
מי ישלם עליו 120 מיליון דולר לארבע שנים הבאות החל מעונה הבאה?
אני לא יודע איך זה עובד קאפ ספייס ווייז, אבל...
תיאורטית, בסופו של דבר, צריכים לתת את הערך הזה. צריכים לתת מישהו שמרוויח בעונה הקרובה 30 מיליון דולר.
לא,
אבל... איזה קבוצה?
אבל אני טוען שבוסטון היו צריכים לעשות את זה.
אני חושב שהבעיה לא חוזים, אין לבעיה גם לקחת לאכול שנתיים של חוזים גרועים בשביל הבחירות דראפט, אבל מי שתביא להם את... תיקח מהם את קווין לאב, זה רק קבוצה שרוצה להיות קונטנדר,
וקבוצה של קונטנדר, אין לה 30 מיליון דולר לשים על שחקן.
גם אם תתקבל את כל החוזים הגרועים, אני שנייה היפותטי לגמרי, כמה מרגש אותך לקבל את הבחירת סיבוב ראשון שתיים מתוך ארבע שנים הקרובות של בוסטון או יוסטון, זה לא כזה אטרקציה, תשמור אותו לשוק יותר טוב, אולי תחילת עונה הבאה תן לו לשחק קצת, תראה שהוא בריא וטוב, תנסה למקסם אותו יותר, ובלי שום קשר, אתה יכול לראות סנריו שקווין לאב עוד שנתיים, אם פגעו בבחירות דראפט שלהם, יכול להוביל אותם מקום עשירי במזרח, כאילו זה לא סנריו, לא, ואז גם... ומשם אתה כבר כאילו...
גם אם הוא יכול להביא אותם למקום שמיני במזרח, בוא נגיד שהוא כן, מחליף אותם לפלאפ.
אז אני לא הייתי מוכר אותו תמורת כלום, הוא לא שחקן גמור, אז הם אכלו אותם, הם לא האמינו שהם יהיו בטנקינג, ועכשיו הם צריכים לעשות את זה חכם מאוד, ולהיפטר מכל דבר שהוא ארוך טווח, לא שהם יחתימו פרי
אג'נטים גם, אז העניין הוא שטריסטן תומסון, ג'ר סמית, ג'ורדן קלרקסון וג'ון הנסון ומתיו דלת ודובה מחויבים חוזית גם לעונה הנוכחית וגם לעונה הבאה. זאת אומרת שהעונה הם פחות שכירים, עונה הבאה הם יותר שכירים, הם סותמים להם 67 מיליון דולר מהקאפ ספייס, הם סוגרים להם בערך שני שליש מהקאפ ספייס לעונה הנוכחית ולעונה הבאה.
ב-19 הם יהיו, כאילו סוף העונה הזאת עם 118
מיליון,
אלה לא שחקנים, זה לא משנה, עונה אחרי זה הם כבר על 51, אז הם יכולים להיות שחקנים בתיאוריה.
בעונה הבאה הם יהיו שכירים לגמרי, בחירות דראפט, יש להם העונה את בחירת הסיבוב הראשון שלהם, ועונה הבאה את בחירת הסיבוב הראשון שלהם, אין להם גם בחירות סיבוב שני. הם ויתרו עליהם בכל העסקאות כדי להביא את אותם שחקנים ותיקים שכרגע סוגמים
להם את החוזה. יכול להיות להם נפס מאוד גדול שהם יאבדו את הסיבוב הראשון שלהם לאטלנטה. היא מוגנת 1-10.
לא, הם יהיו 1-10.
כן, זה סיכוי.
הם לא יאבדו אותה.
זה נחס מאוד גדול, אבל תיאורטית זה יכול לקרות.
ושוב, העניין הוא בקליבלנד, שידענו שזה מה שיקרה. ברגע שאגרנו את כל השחקנים הוותיקים האלה סביב לברון, ידענו שבשנייה של לברון יעזוב, הוא ישיר שם חורבות, וזה לא משהו שאפשר להתאושש ממנו תוך שנה, שנתיים. חוזר לתחילת הפרק למה שסתיו אמר, אין להם שום סיבה לנצח העונה, אין להם שום סיבה לנצח העונה הבאה. וגם זה לא בטוח שיעזור להם.
לזכותם אני אגיד שהם כן הצליחו להשיל כמה חוזים מאוד מאוד רעים, כמו ג'ורג' היל וכמו דלה ודובה, ואני מאמין שטריסטן תומסון כן יהיה טרייד טארגט למישהו.
דלה ודובה עדיין שם.
הוא הגיע בטרייד
על ג'ורג' היל.
וג'ורג' היל עונה הבאה מחויב רק למיליון דולר, ככה שהשאלה שלו היא לא כזאת בדווח הארוך חוזרת.
אוקיי, אז שכחו מהנקודה הזאתי. אבל, ומה הייתה נקודה שנייה שלי, לא יודע, אז כבר נסגור את קליבלנד פה.
לא, קליבלנד בשורה התחתונה, הם יהיו פח השנה, הם יהיו פח עונה הבאה, אין להם תקווה בדווח הקרוב, גם אם עונה הבאה ציון וויליאמסון יגיע אליהם, ואולי שנייה כדאי לצאת מהפריזמה של קליבלנד, אחרי זה נחזור לקבוצות ולדבר על השוני, איך הטנקינג משפיע על בחירות הדראפט של הקבוצות, הרי שינו את השיטה שבה קבוצות, הסיכויים של הקבוצות לקבל את הדירוג שלהם. עד עונה שעברה, קבוצה שסיימה במאזן הכי גרוע בליגה, קיבלה 25% לבחור בחירה ראשונה, ו-64.5% לבחור טופ 3. קבוצה השנייה, היה לה סיכוי של כמעט 20% לבחור בחירה ראשונה, ו-56% לבחור טופ 3. שינו את זה, שלושת הקבוצות שמסיימות במאזן הכי גרוע בליגה, לכל אחת מהן יש 14% בלבד לזכות בבחירה הראשונה, ו-40% לבחור טופ 3. למעשה צמצמו את האחוזים של הקבוצות, עם המאזן הגרוע יותר, הגבירו את הסיכויים של הקבוצות עם המאזן הפחות גרוע, ככה ש... זה גם מה שראינו העונה. אנחנו, שנה שעבר ראינו 8 קבוצות בטנקינג, פלוס ברוקלין, שלא היה לה עניין לעשות טנקינג והיא הייתה גרועה. השנה אנחנו רואים רק 5 קבוצות כאלה. וזה משהו שידענו מראש שיקרה, כי א',
אני לא בטוח שזה רק השינוי של השיטה דרך אגב.
לא, זה לא רק.
זה שילוב של השינוי של השיטה, עם הטלנט שהיה בדראפט שעבר שהוא היה יותר עמוק.
שני הדראפטים האחרונים היו הרבה יותר עמוקים. על הדראפט הזה, אולי פרט לציון וויליאמסון ולג'י.אר. ברט, לא מדברים על זה שהם פרוספקטים שיכולים לשנות קבוצה. אבל דיברנו
על ג'י.אר. סמית, אז אני מבין למה אתה איתה.
אמרתי ג'י.אר. ברט, אבל.
בדיוק, זאת את
הארג'יי.
סבבה, זה רק אומר שאולי יום אחד יהיה דונובן מיטשל. אני לא מסכים שדרך אגב אנחנו לא עושים שיחה כרגע לדראפט הבא, אבל יש שם עוד כמה טלנטים, הוא פשוט לא עמוק, הוא לא 10 דיפ, הוא 4-5 דיפ.
זו הסיבה שיש פחות קבוצות שעושות טנקינג אגרסיבי כמו שעשו עונה שעברה, וזו הסיבה שקבוצה כמו אטלנטה, שתכף נגיע אליה, ניצחה 8 מ-17 המשחקים האחרונים שלה, כי הפער בין לסיים עם המאזן החמישי הכי גרוע, או הרביעי הכי גרוע, הוא לא כזה גדול.
אז אני רק רוצה לתת טיעון נוסף, כשאני אמרתי על העומק והכישרון בדראפט האחרון, אני פשוט חושב, לא רק בהשוואה לדראפט הבא, אלא גם הוא סיפק לחלק מהקבוצות, כישרון שגורם להם לפחות תפיסתית, לחשוב שהן יכולות עכשיו להתחיל לנצח.
להשתפר, נכון.
זה, כאילו, לוקה דונצ'יץ' לא היה לוקה דונצ'יץ', כנראה שגם היינו רואים עכשיו את דאלס באותו מיקום בדיוק. כנראה לגבי, כאילו אנחנו אומרים, שמים את אטלנטה, בין החמש קבוצות האלה, אבל העובדה שהם נראים לא רע לאחרונה והם מנצחים קבוצות, זה גם בגלל שטריינג נראה כמו כישרון טוב, שג'ון קולינס הם מבסוטים ממנו, והם רוצים כבר לראות, להתחיל לראות מה יש להם ביד.
לא, הם פשוט טובים לבד, ומספקים ניצחונות בקונפרנס חלש, והכישרון שלהם יותר גבוה משל המתחרות שלהם. יהיו עוד קבוצות אולי שיצטרפו, ממפיס יצטרכו לקבל החלטה לגבי העונה שלהם בקרוב, אז היא גם כנראה, יש מצב שתצטרף לשם, למרות שזה לא אופי של טנקינג.
דרך אגב, זה מתחבר למה שדיברת מקודם, עם הטנקינג של העונה אחת. אז מה ממפיס הרוויחה בסופו של דבר מהטנקינג החד פעמי הזה? הם הרוויחו אחלה שחקן את ג'ארד ג'קסון ג'וניור, אבל המצב שלה כקבוצה לא ישתפר בטווח הארוך.
כן, אבל אתה עכשיו יכול להיות מאוד רגוע לאבד את גסול אם אתה ממפיס, לעומת מה שיכולת להרגיש שנה שעברה.
זה נכון, הבחירה בג'רן ג'קסון, הצלחה אדירה, לא שיפרה את ממפיס כקבוצה. לא בטווח הקצר וגם לא כנראה בטווח הארוך.
הם עשו החלטה כשהם בחרו בג'רן ג'קסון, שהיא החלטה שהיא מאוד מאוד קשה לקבל כמועדון. אתה יודע שיש לך שני שחקנים שהם שחקני המועדון כבר הרבה מאוד זמן, שני מגילים מבוגרים, והם לא בחרו את השחקן הכי מוכן לליגה עכשיו. הם בחרו את הטלנט שהם מאמינים שהוא הכישרון הגדול ביותר, וזאת החלטה שאני חושב שהיא החלטה הנכונה בסופו של דבר, אבל זה קרה עם מודעות למה שפיזית קורה השנה.
מה שאני אומר שטנקינג של שנה אחת צריך לבוא במקרים כמו סן אנטוניו של דיוויד רובינסון, שהייתה להם קבוצה לא רעה, ודיוויד רובינסון נפצע, וידעו שזה טנקינג לעונה אחת, שישפר אותם בטווח הקצר ובטווח הארוך.
כשיש פציעה של סטאר ל...
לא, נכון.
זה גם מה שאנחנו עלולים לראות מניו יורק תיאורטית, למרות שאני לא מאמין.
נכון, אני מסכים, אני רק אומר שממפיס, ואנחנו אחרי זה נחזור לקבוצה שאנחנו מדברים עליהם, ממפיס, אף אחד לא חשב שהם יהיו יותר טובים ממה שהם עכשיו, ולא הייתה להם שום סיבה לא לעשות טנקינג גם השנה הזאת.
אני רק רוצה שיהיה פה ברור הפריזמה של המועדון בכל הסיפור הזה. כשהם בחרו בג'רן ג'קסון, הם היו יכולים לבחור ב... לא יודע, מיקל ברידג'ס, שכנראה היה עוזר להם יותר השנה, למרות שמיקל ברידג'ס זה לא דוגמה טובה, כי הוא כרגע אפילו לא עושה נקודות בפיניקס, אבל היו שחקנים מוכנים יותר.
לא, לא.
מי נבחר בחירה חמישית?
לוקה דונצ'יץ'.
לא, טריינג.
טריינג.
לא, אני אומר, הבחירה הייתה נהדרת, הם היו צריכים להמשיך איתה עוד שנה.
לא, אני לא חושב שהאופציה יותר מוכנה, אבל אני חושב שהם... הם האמינו שהם יהיו יותר טובים. זה שבסוף הם לא יותר טובים, זה כאילו, זאת אומרת, טעול, אתם לא הייתם יותר טובים. האמונה שלהם הייתה שהם עדיף להם למקסם את העונה הגרועה מאשר להילחם להגיע ל-35 ניצחונות ולקבל בחירה פחות טובה, בואו נמקסם את הכישלון ההוא, כי העונה אנחנו מאמינים שנהיה טובים, גסול וקונלי טובים, הם פשוט טעו, אבל זה היה יכול כאילו אם... עם...
זה לא יכל. במערב הנוכחי זה לא היה חליקות.
זה גם משהו שלא כזה פשוט לחזות, אבל יאללה. קליבלנד, טוב, אנחנו נגיע לאיך אנחנו מדרגים אותם, אבל...
דיברנו מספיק על קליבלנד בעונה.
קליבלנד יהיו פה גם בשנה הבאה שנדבר על טנקינג, וגם עוד שנתיים שנדבר על טנקינג.
אמת, לגמרי.
על מה אתם רוצים לדבר? בוא נדבר.
אלא אם כן...
אין אלא אם כן, הם יהיו פה.
לא, הקבוצה שאם ציון הוא ציון כמו שזה, והקבוצה שתבחר אותו, תשתפר משמעותית, מהר יותר.
אם אתה מוסיף את ציון עכשיו לקליבלנד,
עכשיו, אם הוא שחקן כמו שאנחנו חושבים שיר, אולי עוד 5 ניצחונות.
אוקיי, אז הם עדיין בטנקינג.
לא, לגמרי, לא אמרתי שהם לא יקרויים עוד שנה הבאה.
בואו נתעודד טיפה לפני שאנחנו שוקרים שוב בדיכאון. אטלנטה, התחלנו לדבר עליהם. ג'ון קולינס נראה מצוין. טרי יאנג נראה פוטנציאלית כמו שחקן שיכול להיות טרי יאנג שציפינו
שהוא...
כזה פותח בליגה. אם אתם רואים שהם חסרים מיסינג פיס מלהתחיל לטפס במעלה ה... הטבלה.
אז אני רוצה להתחיל במקום הכי חשוב שאטלנטה נמצאת בו, השני הכי חשוב. הם חויבים ל-55 מיליון דולר בעונה הבאה, וזה עם החוזה המטורף של בייזמור, שאם יצליחו איכשהו לבטל אותו, הם יהיו על 30 מיליון, ובעוד שנתיים הם על 15 מיליון. זה אומר שאטלנטה כרגע מציגה שני כישרונות של שחקני חמישייה בליגה, אני חושב שזה נראה ככה היום, וזה נגיד הרצפה,
עוד מה שהם יקבלו בדראפט הקרוב.
פלוס הבחירה שתהיה להם, ואם יהיה להם נס שתי בחירות בסיבוב הראשון של הדראפט הזה, אם הם יקבלו איכשהו את הבחירה של קליבלנד.
לא, הם מקבלים את הבחירה של דלאס כנראה העונה.
אה, לטרייד של... נכון?
כן, מקבלים את הבחירה
של דלאס, נכון, שתיים.
היא מוגנת מאוד גבוה, והם כנראה יקבלו אותה, את הבחירה של דלאס.
היא מוגנת 1-10 או 1-8, לא משנה.
הם כנראה יקבלו את הבחירה של
דלאס. אז שתי בחירות בלוטרי. פלוס פרי אג'נט X, Y ו-Z שיכולים להביא גם אם זה לא הטופ טיר.
ועוד שלוש בחירות סיבוב שני שיש להם העונה.
תוך שנתיים אטלנטה יכולה להיות מדהימה. ואני מאוד אוהב את מה שאני רואה מטרי יאנג. ג'ון קולינס, דיברנו באנדר 24, אתה מדבר עליו כבר שנתיים. אני מתחיל לנטוש
את... אתה זה אני.
אתה זה דביר, אני זה... אתה.
לא מצביעים ברדיו.
אני לא מדבר עליו.
אבל זה הדבר. אז קולינס שעוזב לדעתי את כיוון האנרג'י גיא והולך ליותר כיוון הקריס בושי, אני מאוד אוהב את מה שיש לאטלנטה למכור.
אני רוצה להוסיף למה שאמרת.
את קווין הוארטר.
את קווין הוארטר שמראה ניצוצות, וגם את אוריאן פרינס שהוא פצוע וכשחקן, כווינג. מה מחפשים היום בליגה? מחפשים ווינגינג וכשחקן ווינג הוא טוב. הוא רק בן 24 והוא פצוע והוא יתושש ויחזור לעצמו. אז פרט לעניין הזה של החוזים ופרט לעניין של מלא מלא בחירות דראפ ומלא מלא כסף שיש להם, אנחנו רואים שם שיטה. הם הביאו את טרוויס שלנק מגולדן סטייט, אמרנו בהתחלה למה ולמה ולמה, ואמרנו טרי יאנג על בסיס סטף קרי, אז הוא לא יהיה סטף קרי, אבל הם הקבוצה שמשחקת בקצב הכי מהר בליגה, בהתאם לכיוון שהליגה הולכת אליה. הם אחת הקבוצות שזורקות וקולות הכי הרבה לשלוש, שוב, אחד הכיוונים שהליגה הולכת אליה, ואחד הכיוונים שהשחקן שאמור להובין אותה, טרי יאנג, זה סגנון המשחק שלה. אז אנחנו רואים איזשהו כיוון של סגנון משחק, אנחנו רואים מקום בתקרת שכר, אנחנו רואים בסיס צעיר טוב, ואני לגמרי איתם. אני מבסוט שלא לקח להם המון המון שנים, מרגע שהייתה להם את הקבוצה של ה-60 ניצחונות, להראות איזשהו פוטנציאל כדי לחזור למקום הזה.
זה גם שוק לא נורא.
נכון.
זה שוק שבאופן מפתיע לא מצליח להחתים שחקנים גדולים, למרות שזה שוק מאוד גדול.
וקבוצה שהיסטורית היו לכם שחקנים גדולים, ויש שם...
וגם עיר שהכדורסלנים אוהבים, אז מאוד מוזר שהם לא מצליחים...
ביתו של הטראפ.
להחתים שחקנים יותר טובים כאילו בפרי אג'נסי, אבל היה גם המון בעיות בעלות שם. אני מסכים, כאילו מרסלו ציין גם את וורטר, וכשחקנים השנים, בכלל יש להם המון שחקנים ופרינס שהם מעניינים לראות מה יהיה איתם, שכאילו יכול לראות במברי מראה פוטנציאל, ספלמן מראה פוטנציאל, כאילו הם נראים שהם יודעים מה הם עושים שם, זה נקודה מאוד טובה.
ופרי איידן שמגיע למקום חדש, מה הוא מחפש? הוא מחפש פוטנציאל צעיר שהוא יכול לעבוד איתו, ואמרנו, הם כרגע עם 8 ניצחונות ב-17 המשחקים האחרונים שלהם, שזה לא מספרים שקבוצת טמקי גם אמורה לעשות, ניצחו את פילדלפיה, ניצחו את OKC, זאת אומרת, יש שם פוטנציאל ו... אם אני שחקן בסגנון של קווין דורנט או משהו כזה שרוצה להגיע לקבוצה ולנסות להצליח איתה החל מעונה הבאה, החל מעוד שתי עונות, וואלה, מלא מלא כישרון, מלא מלא כסף פנוי, מלא מלא בחירות דראפט.
אגב, שאלה מעניינת, אם ג'ון קולינס פותח את העונה, האם אנחנו מדברים עליהם עכשיו?
אין להם...
כנראה שלא.
כנראה שכן, כי אין להם סיבה אחרת. אין להם סיבה לעשות סקרמנטו העונה לצורך העניין.
כרגע, אבל אני שואלתי שאלה, אם ג'ון קולינס פותח את העונה, איזה סיבה יש לך לחשוב שה...
כמה משחקים הוא פספס?
הרבה, הוא פספס איזה חודש.
אני חושב ש... אני לא רואה אותם כקבוצה...
15 משחקים.
15 משחקים?
אני אגיד שהנקודה שלך היא, הם היו יכולים לדעתי להיות במקום העשירי הזה, ואז הם היו מבינים שהם טובים מדי ומתקפלים לכיוונים אחרים. הם לא היו רוצים להתחרות על הפלייאוף העונה, גם אם היו מסוגלים להיות קבוצה שתהיה...
אבל סקרמנטו עושה את זה בלי שכרגע נראית כאילו היא עלולה להגיע לפלייאוף. זאת אומרת, היא יכולה להגיע לפלייאוף, אבל לא נראה שכאילו את כיוון שלה בפלייאוף. אם אטלנטה היו עושים סקרמנטו במזרח, הם היו כרגע מקום...
סקרמנטו אין את הבחירה השנה. הבחירה של סקרמנטו לא אצלה השנה. אז אין להם שוב אינסנטיב לעשות טנקינג.
אני גם חושב שאטלנטה, יש גם עניין של הנואשות של מועדון להגיע לפלייאוף. אטלנטה הייתה שם לא מזמן, סקרמנטו לא הייתה שם כל כך הרבה זמן, אז גם אם הייתה להם בחירה והקבוצה שלהם ראתה פוטנציאל לדעתי, הם היו הולכים על זה. אתה גם, אנחנו מאוד מזלזלים בזה כשאנחנו אומרים ללך על טנקינג פול פורס, אבל ווינינג קלצ'ר וזה משהו של שחקנים כן אכפת, לא רוצים להיות בקבוצות האלה שכאילו מפסידות.
לא, אני לחלוטין זאת הסיבה שאמרתי, יכול להיות שאם ג'ון קולינס פותח את העונה, הם לא שם.
מקצועית כן, אני חושב שהם היו הולכים לשם, כי אני אומר אותו, אטלנטה ראתה את הפלייאוף לא מזמן.
אוקיי. בוא נעבור קבוצה, שיקגו בולס, קבוצה של מרסלו.
נקודה כואבת. בדומה לפיניקס, הם היו אמורים לנצח השנה יותר ממה שהם ניצחו עד כה, הם נראים היום ונורא, הם החתימו את...
ג'בארי פארקר.
לא, לא, עזוב את ג'בארי פארקר, בואו נלך קודם כל לזק לוין, זה שחקן שאני לא מאמין בו ולא האמנתי בו מ-day one, והוא נותן השנה מספרים, הוא נותן איזשהם empty states, סוג של דווין בוקר, אני לא רואה את זק לוין, וואו. לא רואה את זק לוין כשחקן חמישייה בשיקגו טובה שיכולה לרוץ להישגים, והחתים אותו לארבע שנים, ככה שזה איזשהו חוזה שמסנדל אותם גם קדימה. ג'בארי פארקר חתום אמנם לשנתיים על 20 מיליון דולר לעונה, אבל לעונה הבאה היא אופציית קבוצה, ככה שהם יכולים להיפטר ממנו בסוף העונה, ולא קרה שום דבר, ואפשר להמשיך איתו. אני חושב ששיקגו שברו את הכלים אתמול בלילה, כל מה שקשור לטנקינג ברגע שהחתימו את קרמלו אנטוני. זאת אומרת, זה ה...
אז... אני רוצה להתעכב על הטרייד הזה, כי זה בעיניי למה שיקגו, על אף שחוזים המצב שלהם בסדר, כל הבחירות שלהם שלהם, יש להם כמות מסוימת של כישרון, בין אם אתה אוהב אותו יותר או פחות, אף שחקן שם לא על חוזה מזעזע, וגם יש להם כמה נכסים שהם כבר התחילו להמיר, כמו ג'פטין הולידי, ויכולו להמיר בהמשך, והבעיה היא בדיוק מה שמרסולו ציין פה. הטרייד שהם עשו על קרמלו אנטוני. שיקגו, וזה לאורך ההיסטוריה שלה, גם בתקופות שהם הצליחו, תקופות ג'ורדן, זה מועדון קמצן, שלא רוצה לסחרר כסף, שלא רוצה לשלם את המשכורות של, את המס מותרות, הוא באופן עקבי עושה טריידים של, אני אתן לך משהו כדי לקבל מזומן, הוא מכר בחירות דראפט, לדוגמה, ג'ורדן בל בגולדן סטייט, שמכר אותה תמורת כסף, אל תגיד לי שג'ורדן בל לא יכול להיות... שחקן של 15 דקות גם בשיקגו, ואין שום אינדיקציה שמקצועית הם יודעים מה הם עושים. הם לוקחים קבוצה עם המון צעירים, וכנראה אנשים אופי קצת יותר חזק, ומביאים להם איזשהו מאמן רסר, שלא מחובר לעולם, ושעושה להם תרגילי מניגות שם, וזה נראה, זה אופטית, זה הקבוצה שנראית הכי רע בליגה לדעתי. יש שם יותר כישרון ממה שהם מנצחים ומשחקים על המגרש, זה זוועה, ולכן על אף שכאילו אפשר להתווכח אם להבין יותר טוב או פחות טוב, כמה פוטנציאל יש לקרטר, ואין שם אף אחד בשיקגו שאני סומך עליו שיקבל החלטות שיצעידו את המועדון הזה קדימה.
זה גם משהו מסורתי, לאורך שנים, קבלת החלטות שם מאוד
גרועה. ואז כאילו אפשר לדבר על... אני לא הייתי רוצה להתחתן עם זק לוין כקורנרסטון גאי של המועדון שלי, מצד שני הם היו בסיטואציה מאוד בעתית לגביו, אני לא יודע מה היה השוק שלו, ומרגיש לי שהוא לא הלך לבדוק האם הוא יכול לקבל 80 מיליון ממישהו אחר, אני כן אוהב את
וונדל. לא, זק לוין קיבל הצעה מסקרמנטו, מניו יורק, והם ישבו את ההצעה הזאת.
נכון, מסקרמנטו, צודק.
הם ישבו את ההצעה, זאת אומרת, יכלו להיפטר ממנו.
ישבו על זק לוין בסקרמנטו, וואו.
מצד שני, דיברת על בוגי מקודם, יכול להיות שלא היינו רואים אותו.
וקריס דן אני הוא בסדר, לורי מרקנין עשה צעד אחורה,
יש שם בסיס צעיר נחמד, זק לוין יכול להיות איזשהו שרפ שוטר כשחקן שישי,
כרגע וונדל קארטר ג'וניור הוא גולת הכותרת של הבסיס
הצעיר, ולורי מרקנין,
כן, וכנראה לא היינו אומרים וונדל קארטר אם לא הוא כרגע הכי צעיר, אז הוא כרגע יש לנו את הכי הרבה תקווה, כי...
לא ראינו, הפוטנציאל שלו גדול יותר ממה שראינו ממנו.
כן, לא רימרגן, ראינו אותו קצת דורך, וזה קצת...
העניין עם שיקגו, וסתיו ציין את זה מקודם, מבחינת חוזים הם החלו להיפטר מכל מיני חוזים בעייתיים, וגם חוזים שאמורים להסתיים בעונה הזאת, היא אומר השיק וכל מיני חוזים כאלה, וג'בארי פארקר שכנראה בעונה הבאה לא ערכו את החוזה שלו, הם מחויבים ל-54 מיליון דולר בעונה הבאה, כולל החוזה של ג'בארי. זאת אומרת, בלי ג'בארי הם מחויבים ל-34 מיליון דולר, 70 מיליון דולר ללכת ולשפוך על שחקנים, והם יכולים להביא שחקנים, הם יכולים תיאורטית להביא איזשהו קווין דורנט או משהו כזה, אבל למה שקווין דורנט או שחקן גדול יבוא לשיקגו, לא ברור.
הבעיה שלהם אחד זה מי מתחרה איתם על אותו קווין דורנט, מהקבוצות הפנויות שם, ואנחנו נגיע לקבוצה שהיא מתחרה מאוד גדולה עליו, ושוב, המוניטין הזה של הקבוצה הקמצנית הזאת, זה לא משהו שרק לטובתם,
לא מאמן שאתה רואה אותו מושך טלנטי
ושחתום גם לעונה הבאה, למרות שהם יכולים להיפטר ממנו תמורת פיצוי, אבל כן. ובניגוד לאטלנטה שאנחנו רואים ניצוצות ואנחנו רואים משהו שיכול להתפתח, בשיקגו זה פשוט היום ונורא, וכאוהד שלהם אני סובל סובל סובל.
בעיניי יש פה קבוצה אחת שאנחנו רואים אותה כמושכת טלנטים עדיין, למרות כל הגריעות ארוכת השנים שלה, ואנחנו נדבר עליהם, אבל כל השאר אני רואה את ברוקלין כמועמדת יותר טובה למשוך את הטלנטים, קווין דורנט סטייל, ו
לגמרי.
קבוצה שלו לא נמצאות כאן, יש, כמו שאמרנו מקודם, יש לה גריעות ולטנקינג גם את החסרונות שלהם, והיכולת למשוך טלנט גם אם אתה שוק גדול, כשאתה בקבוצה שהיא פח השפעה, זה...
זה מה שעצוב בשיקגו, כי הם שוק גדול, זה קבוצה עם היסטוריה, זה קבוצה שמייקל ג'ורדן שיחק בה ולקח אליפויות, וחזרה לגדולה גם אחרי זה עם דרק רוז, עד הפציעה שלו, זאת אומרת, זה קבוצה שתיאורטית אמורה למשוך שחקנים, אבל הניהול שם וההתנהלות בשנים האחרונות כל כך, כל כך גרועה ש... אני לא רואה את זה קורה.
נעבור הלאה? אז בואו, התחלנו לדבר על הניקס, אז בואו נמשיך לדבר על הניקס. מהקבוצות האלה שלא היו רוצות להיות פה איפה שהן נמצאות כרגע, הם מרגישו שיחד עם פורזינגיס ועם הבחירה בקווין נוקס, אחורה הניליקינה וכל מה שקרה שם, כאילו היה אמור להיות כבר איזושהי התחלה של דבר, פורזינגיס נפצע, גמר את העונה.
זה העניין.
הכריח את המועדון ללכת לטנקינג.
ניקס של שנה שעברה, עד שפורזינגיס נפצע, הם היו קצת פחות מ-50%, כשהם היו פחות או יותר עם אותו סגל של היום. זאת אומרת שראינו, א', שפורזינגיס הוא שחקן שאפשר לבנות תחתיו, ובית ראינו שיש מסביבו כל מיני שחקנים.
או מעליו. הוא מעליו מאוד גבוה.
כן.
אתה רוצה לבנות תחתיו כדי לייצב אותו, לשים בסיס.
ראינו שחקן בין 22, עם 22.5 נקודות למשחק, 6.6 ריבאונדים, 2.5 חסימות למשחק, שתי שלשות, שחקן גובה 2.21 מטר ב-40%. ראינו שהוא יכול להוביל קבוצה, וראינו המון המון צעירים מעניינים, וראינו שהם מנצחים איתו. מרגע שהוא נפצע, א', הם עשו את הדבר המתבקש, עשו טנקינג בעונה שעברה, כדי להביא את קווין נוקס, שהעונה הוא די... סבבה, ב-18 המשחקים האחרונים, ממוצע של 16.5 נקודות המשחק, זאת אומרת שהוא מראה ניצוצות, וניו יורק, זאת אומרת, דיברנו על קבוצות אטרקטיביות להביא שחקנים, העיר ניו יורק, המדיסון סקואר גרדן, למרות שמדובר בקבוצה שכבר שנים מסריחה, כבר בערך 20 שנה מסריחה את הפרקט,
מבין כל חמשת הקבוצות האלה, לא
הכי אטרקטיבית.
מבין חמשת הקבוצות האלה, לא ספק קבוצה שיש לה כרגע את הסטאר הכי מוכח, מבין כולן שאמור למשוך מישהו לידו.
ומצד שני, אנחנו לא יודעים איך יחזור מהפציעה שלו, שזה סימן שאלה מאוד מאוד גדול.
כן, מסכים.
אני חושב שלראשונה, מאמצע העונה שעברה, ולהמשיך העונה הזאת, ניו יורק מתנהלת כמו שהייתה צריכה להתנהל, ולהסתכל עצמה מראה, ולהבין מה הדברים הנכונים לעשות. וההחלטה, שתי החלטות מאוד גרועות התקבלו, בתחילת עונה שעברה, הבחירה בניליקינה היא אחת מהם, ועוד אפשר לראות אם, אולי כאילו אם הצליחו להוציא משם משהו.
הם לא.
מסכים. והשנייה זה החתמה של טים הרדווי ג'וניור על החוזה הענק הזה. אבל מאותו הרגע הם עשו הכל נכון. שפורזינגיס נפל, הם קיפלו מהר את הבאסטה. קווין נוקס נראה כמו בחירה מאוד טובה, גם יחסית למקום בו הוא נבחר. כל ההחתמות שלו למשנה זה על שחקנים, אחד, צעירים, שתיים כאלה שלא... חתומים לעונה הבאה, עונה הבאה יש להם מקום להחתים, יש להם 60 מיליון, זה מקס ופלוס עוד שחקן טוב, יש להם את הטלנט מספר אחד מבין כל הקבוצות האלה, אני, אתה יודע, כל פציעה, סימן שאלה, והכל, הם לא יחזירו אותו לדעתי העונה, אז יהיה לו תקופת ההחלמה המלאה של, אומרים ACL זה שנה, יהיה לו את האקסטרה זמן הזה שהוא נח כי הוא יותר גבוה והוא צריך את זה, הוא יגיע עונה הבאה, פיזית אמור להיות מוכן, והם עושים את הדברים נכון, אם מישהו עכשיו, אם היה אי פעם הזדמנות להסתכל על הניקס ולהגיד, יש לי סיבה להגיע לפה, כי אני כנראה לא אבזבז את הקריירה שלי לנצח, זה העונה, להסתכל על מה קורה העונה. הם סוחבים סביבם על הגב שלהם מטען מאוד גדול של הבעלות הנוראית של ג'יימס דולן. לברון אמר שאפילו לא נתן להם פגישה, אבל מתישהו מישהו יקסם לו להיות האיש שהציל את ניו יורק, הקבוצה מוכנה שם לפרי אג'נט גדול להגיע העונה, או העונה הבאה, הם יכולים גם לגלגל את הכל שנה קדימה, העונה הבאה, ולקחת יחד עם פורזינגיס קבוצה להיות מאוד תחרותית במזרח.
זו הסיטואציה הכי טובה שניו יורק הייתה בה ב-20 שנה האחרונות, מאז קבוצת הגמר האחרונה שהייתה בסוף שנות ה-90.
לארי ג'ונסון.
לארי ג'ונסון ומי יודע
קמבי.
מרקוס קמבי ויואינג היה פצוע, אבל למה הספסל. אז עוד דברים חכמים שהם עושים השנה.
יוסטון.
מי השחקן הכי טוב שלהם? השנה כנראה אינס קנטר. הם הצירו שהם רוצים עליו טרייד, הוא מסיים חוזה בסוף העונה הזאת, הם לא רוצים לאבד אותו בכלום, הם רוצים לקבל עליו נכסים מקבוצה שצריכה אותו לעונה הזאת, אז אם הם יצליחו לקבל עבורו משהו עתידי, אחלה, אותו דבר לגבי מריו זוניה, ובדומה לברוקלין, קצת פחות בצורה אגרסיבית, יש לה את הבחירות שלה, גם שנה שעברה וגם השנה הזאת, מתחילים לבנות בצורה נכונה, והם בונים על האטרקטיביות של העיר.
אני רוצה לציין רגע את מיטשל רובינסון.
כפרוספקט צעיר?
לא ראינו אותו הרבה, והוא בא עם עונה שגם לא ראינו אותו שנה שעברה בגלל פציעה במכללות, אבל הוא...
אולי הפצוף שתכן בטר.
דרך אגב, דמיון דוטסון ואלונזו טרר לא יהיו כוכבים בליגה הזאת, אבל כשחקן שמינית שהיא עשירי בקבוצה...
אני אסיים את המשפט, מאוד אוהב את מיטשל רובינסון, בתור פרוספקט. בתור פוטנציאל.
אז אני אוהב את כל מה שניו יורק החתימה עונה, כל אחד במסגרת מה שהוא נותן העונה, וגם האם אני יכול להסתכל ולקבל ממנו משהו בעונה הבאה. אז מיטשל רובינסון לגמרי, דמיין דוטסון ואלונזו טריר, שחקנים שלא נבחרו בדראפט, אתה יכול לדמיין אותם כשחקן שמיני תשיעי בקבוצה, ומחתימו אותם לחוזים ארוכים, אבל על כסף קטן.
נכון.
אתה יכול לשאול האם מודי יכול להיות רכז מחליף לרכז נורמלי בליגה, לפי מה שהוא נותן העונה. אתה יכול, טים הרדווי ג'וניור לגמרי יכול להיות אופציה שלישית רביעית בהתקפה של קבוצה פלייאוף טובה, הוא פשוט לא יכול להיות אופציה ראשונה. אז כמעט את כל השחקנים שרואים, נועה וון למראה את מה שאולי שרלוט קיוו שהם יראו, כל השחקנים פה הם שחקנים שיכולים להיות יופי של שחקני רוטציה, או אפילו אני משער שלוון יהיה ערך כשחקן לקונטנדרי תמורת עוד סיבוב שני, אולי אפילו סוף סיבוב ראשון, אז לגמרי מה שהם עושים.
גם תיאורטית, אם פרוזינגיס חוזר ביכולת של שנה שעברה או קרובה לעונה שעברה, ומגיע סוג של קווין דורנט, הם קבוצה של טופ 4, טופ 5 במזרח, מיידית. ככה שזה משהו שכן יכול למשוך שחקנים נוספים מעבר לזה.
טוב, עם האהדה הזאת לא מוסברת לניץ, בואו נעבור לקבוצה הבאה.
דרך אגב, זו הקבוצה השנואה עליי. שום אהדה. רק הם התחילו לעבוד בצורה נכונה, זה הכל.
כמובן, אי אפשר להתווכח עם עובדות.
אני גם לגמרי ווסט קוסט.
פיניקס. אנחנו יודעים סתם. מרסלו, חובב פיניקס, מושבע. תן לנו את ה-two cents.
זה לא two cents, זה four years of misery.
אבל...
הם היו צריכים להיות טובים יותר.
אתה יודע למה זה two cents? כי רוברט סארבר סטוויקס when he works.
הבנתי אותך. הם היו צריכים להיות פחות גרועים השנה, וגם לפי הצרות שלהם בתחילת שנה מהמחנה אימונים, הם היו אמורים להתחיל לנצח, וכמו שאמרתם מקודם, אם בתחילת העונה הייתם אומרים שבין סקרמנטו לפיניקס, אחת הקבוצות תהיה במזן של 50-50, פחות או יותר באמצע העונה, וקבוצה השנייה תהיה בטנקינג מטורף, הייתי מאמר שפיניקס תהיה ב-50-50 וסקרמנטו תהיה בטנקינג. אני לא מצליח לשים את האצבע על בדיוק איפה הבעיה שם, כי מבחינת שמות ומבחינת שחקנים יש שם חומר שחקנים לא רע. דווין בוקר כשוטינגרד הוא שחקן לא רע. דיאנדרי אייטון נותן עונת רוקי סבירה לגמרי, נוטה בצילה.
יש שאומרים טובה.
נכון, היא נוטה בצילה של העונה ההיסטורית של דונצ'יץ' ואולי בצילה של העונה של ג'רן ג'קסון שנותן בממפיס, אבל נותן עונה סדירה לגמרי. וורן נותן עונה ממש ממש טובה, הביאו עכשיו את קלי אוברה בטרייד. שחקן לא רע בכלל, העניין הוא שאין שם פוינט גארד. עכשיו, מה זה אין שם פוינט גארד? א', אין פוינט גארד שיכול לייצר נקודות, ב', מדובר בקבוצה מאוד מאוד צעירה, הם צריכים איזשהו רכז וטרן שידע להפעיל את כל השחקנים הללו, ולהפוך אותם ליותר טובים. מה שקורה כרגע זה שאו מעלים בעמדת הפוינט גארד כל מיני אליו קובויים ו...
דיאנטוני מלטון.
כל מיני דיאלטוני... תמיד שאני שומע את השם דיאלטוני מלטון.
זה דיאנטוני עדיין?
לא, אבל לא, נזכר במלטדאון. ואז אני נזכר בפיניקס.
ג'ייסון מלטדאון.
אז אין מי שיודע להפעיל את כל זה. נוצר מצב שמנסים להשתמש בדווין בוקר במשהו שהוא דמוי ג'יימס הרדן, במישהו שמוביל את הכדור, והוא כנראה לא מספיק טוב כדי לעשות את זה. כנראה שהוא טוב כסקורר וסטו. ובדומה לשיקגו, המון המון פעולות שההנהלה הזאת עושה לאורך השנים, וגם בעונה הזאת, בין אם זה בחירות דראפט, בין אם זה טרדים שתכף אולי נדבר עליהם, הם הרבה יותר גרועים ממה שציפינו, הם ניצחו 2 מ-15 המשחקים האחרונים, ולמראית עין הם מנסים לנצח, הם פשוט לא מספיק טובים, והם גם לא מראים איזושהי תקווה טובה לעתיד.
אז אני אגע בנקודה שאתה נוגעת. אם את הקבוצת שקבוע נמצאת בלוטרי, אתה אמור להיות עם אחוזי פגיעה יותר טובים, אתה אמור לדעת לבחור שחקנים ולנסות לפתח אותם, ואיפשהו, מתישהו דיברתי על זה, 12 בחירות בלוטרי ב3-4 שנים האחרונות, מתוכם בסגל נמצא טי.ג'י וורן ודווין בוקר, וג'וש ג'קסון,
שלא יהיה שם עונה הבאה,
ואייטון, זה מעט מאוד.
מקל ברידג'ז. אבל אני נותן... אני לא...
לא, זה לא מנסה את השחקנים שבחרו השנה מן הסתם עדיין בקבוצה. אז להוציא את
אייטון... גם שנה שעברה אני מתקשב עוד לשים. זה עדיין, אתה נותן צ'אנס לשחקן שבחר.
וזה אסון להיות כל כך הרבה שנים בלוטרי ולהציא מעט מאוד כישרון מזה. אין שם הנהלה, אין שם מישהו שיודע מה הוא צריך לעשות, לפחות לא מרגיש ככה. אתה התחלת, נכנסת לדראפט הזה שאתה יודע שהדבר שחסר לך זה פוינט גארד, הלכת לבחירה בטוחה של אייטון, בסדר. הסתובבת סביב כל הליגה בתקומים של טריידים, בסוף יצאת עם עוד ווינג שיושב על ברידג'ס וג'קסון שכבר היו לך בקבוצה עם אוברה, עדיין לא הצלחת לחלץ איזשהו מישהו שיכול לחלוק את ה... נטל עם בוקר שמשחק הרבה יותר פוינט מאשר הוא צריך לשחק, וכישרון, לא כישרון, בסופו של דבר צריך לקחת את הכישרון הזה ולדעת לדחוף אותו קדימה כדי להראות מגמת שיפור. פיניקס לא עשה את זה. מעבר לעובדה שזה גם מועדון שכאילו לאחרונה כל כך רגיל להפסיד ולעשות שטויות, הוא שרף את הקשר בלי שום היגיון שהיה לו עם אריק בלדסו. זה שאריק בלדסו היום בן 29 לא אומר שבקבוצה הזאת הוא לא יכול להיות מאוד מאוד מישהו שיעזור להם, במיוחד לאייטון, בטח שליד בוקר. בשביל לצאת מבוץ כזה אתה מתישהו צריך להתחיל לקבל החלטות נכונות. לסקרמנטו זה לקח המון המון זמן עד שהם סוף סוף התחילו לעשות את הדברים האלה. עכשיו אולי מתישהו גם בפיניקס, כרגע זה אין שום אינדיקציה שהם יודעים מה הם עושים. שלא נדבר על הסיפור ג'יימס ג'ונס ולברון וטייסון צ'נדלר, שזה בושה וחרפה שמישהו ישאר את הדבר הזה בכלל.
זו הייתה הנקודה הבאה שלי, החלטות לגבי טרדים ושחרורים של שחקנים. כשאתה קבוצה צעירה שבונה לעתיד, אתה רוצה לקבל נכסים עתידיים או מקום בקאפ ספייס תמורת נכסים ותיקים שקבוצות אחרות יכולות להשתמש בהם. טרד אל טרבור אריזה, טרבור אריזה אולי הנכס הכי מבוקש היה בליגה בטרד דדליין הנוכחי. מה קיבלו עבורו? קיבלו עבורו את אוסטין ריברס, 12 מיליון דולר, חתכו אותו. חתכו 12 מיליון דולר בלי לקבל עבורו שום דבר. קיבלו את קלי אוברה, אם יחתימו אותו בעונה הבא, יחתימו אותו על חוזה גדול, והוא על העמדות של הווינגים האחרים. אם לא יחתימו עליו, אז בסופו של דבר קיבלת על אריזה שום דבר. חוזה בתחילת העונה, שוויתרת על ברנדון נייט, רכז ותיק, אמנם לא כוכב, ועל מרכיז קריס, קיבלת את ריין אנדרסון, שהוא כלום ושום דבר, ואת דיאנדוני מלטון, שהוא כלום ושום דבר. שחרור של טייסון צ'נדלר, שוב, היה לו ביקוש בליגה. יכולת אולי לנסות לרקוח טרייד, יכולת לחכות עד סוף הטרייד דדליין. לא, תחילת העונה, לברון כנראה התקשר לג'יימס ג'ונס, ביקש אותו, חתכו אותו, והם מבטרים סתם על נכסים, הם לא משתמשים בהם.
אומרים כאילו, ומה ההבדל בין לוותר על טייסון צ'נדלר או לא לוותר על טייסון צ'נדלר? אבל אם אתה עכשיו יש לך דרך לקלוט שחקנים, לספוג אותם במבנה שכר שלך על ידי זה שאתה מפזר חוזים, אתה יכול להשיג בחירת סיוב שני על זה. במצבה של פיניקס כל דבר יהיה חשוב ותורם.
הם לא מקבלים כלום.
כלום. עושים טריידים ויוצאים אפס.
יש להם השנה את שתי הבחירות שלהם בדראפט, אבל ראינו מה הם עשו איתם בשנים האחרונות, ככה שלא יודע אם זה נקודה אופטימית או פסימית. מקבלים גם בחירה של מילווקי סיבוב ראשון, מוגנת 1-3-17-30, ככה שכנראה הם לא יקבלו אותה השנה, כנראה יקבלו אותה רק בעתיד. ושוב, על הנייר מבחינה שמית, אם עכשיו היינו הולכים ל-NBA 2K והיינו רואים את הרייטינג של השחקנים של פיניקס, היינו יכולים להגיד אולי וואלה, שנתיים, שלוש הקבוצה הזאת תהיה טובה, אבל ההבדל בין הרייטינג לבין הכלל...
לוזינג קוצ'ר,
לגמרי, אני לא אופטימי לגביהם.
סיכמתם את זה מצוין. נראה לי שאפשר לעבור הלאה.
יאללה.
כל האווירה של הלוזינג קלצ'ר עוד מעט תדבק בתוכנית שלנו, אז בואו נמשיך לקצת ווינינג קלצ'ר ונעבור לפינת ה...
ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the...
מי רוצה להתחיל?
אני אתחיל. יש לי שניים, אם תרצו ברצף, אם לא תרצו לא ברצף. אז שבוע שעבר היה מחזור משחקים מאוד מאוד מעניין, שנשברו בו שני CNBA. ב-15 לראשון היו ארבעה משחקים שנגמרו ב-30 הפרש, CNBA.
וואו.
יום אחרי זה היו שני משחקים שבהם שני הקבוצות עברו 140 נקודות, גם CNBA.
נכון.
תודה.
אני רוצה להיזכר במשחקים. נכון.
נתון מאוד מעניין שאני מצאתי. אחד הדברים שהכי מדברים על משהו שהוא תורם להצלחה זה continuity של קבוצה. היכולת שלך לשמור על הסגל שלך ולהמשיך איתו קדימה. אז מתוך 9 קבוצות שמעל 80% מהסגל שלהם היה, הדקות ששיחקו בסגל שלהם, שיחקו גם על ידי שחקנים שהיו בעונה שעברה, תשע מתוכם, שמונה מתוך התשע נמצאות כרגע במקום של פלייאוף. נלך על הכיוון השני, מתוך 12 קבוצות שהן מתחת ל-70%, רק שניים כרגע בתמונת הפלייאוף. יש גם את הלייקרס שיצאו לאחרונה מהתמונה בגלל החיסרון של לברון, כנראה יהיו שלוש, אבל פשוט continuity זה דבר קריטי.
קלישאת הספורט הכי גדולה, הרכב מנצח לא מחליפים.
לגמרי.
אני אתחיל, נראה לי שלמרסלו יש משהו טוב, ולי אין דברים טובים בשבוע. יש שני דברים שאנחנו יכולים ללכת ולדבר עליהם שעות, כי גם ג'יימס ארדן והרצף שלו, יש כל מיני סטטיסטיקות שאפשר למצוא על...
תשאיר לי את ארדן.
מעולה. וקליי תומפסון הלילה, נשאיר לך גם את קליי תומפסון?
לא, לא, לא.
בסדר. אז נתן תצוגה ששברה המון 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 סיים, ואני יכול לדבר עד הסוף עליו. אני אתן עד נתון אחד. הוא סיים עם 44 נקודות ב-17 מ-20 מהשדה, כולל 10 מ-11 מה-3, שזה ה-Effective Field Goal Percentage הגבוה ביותר בהיסטוריה של ה-NBA, לכל שחקן שזרק מעל 15 זריקות.
זה 140% נראה לי, לא?
לא, Effective Field Goal Percentage זה 1.1, זה 110. נראה לי שהתרוש אוטיליזציה יותר, אבל...
17 מ-20, שמתוך זה 10 מ-11 ל-3, וואו.
זה פשוט מטורף.
ראית את המשחק?
לא.
פסיכי.
אני כן אגיד...
שאני איזה שאגיד את זה? כאילו יורדים על ארדן שמה שהוא עושה מגיל? כאילו קליי תומפסון זה כדורסל בכלל?
למה?
תגיד את זה.
מעניין.
מה? הפתעת אותי, למה?
לקבל כדור...
ולקלוע, זו המטרה בכדורסל.
אז מה שהארדן עושה שעובד כמו חמור בשביל לייצר את הנקודות שלו זה לא...
היי, פריצ'י טו דה קווייר, מן.
ויזואלית, מה שקליי עושה מדהים.
מה שקליי עושה זה לא כדורסל.
לא, זה כן
כדורסל קבוצתי.
זה חיובים.
מה שהוא עושה זה כדורסל קבוצתי. מה שהארדן עושה זה כדורסל אינדיבידואלי.
ההיולייטים שלו זה בלי לכדרר. תראו כמה קליי רק מקבל וזורק. מקבל וזורק. לא יודע, אתה יודע, לא...
להבדיל מהארדן במשחק היום, אחרי השלשה החמישית שבגולדן סטייט ראו שהוא נכנס לאחד הזונים האלה שהוא נכנס אליהם מדי פעם, ראית איך קבוצה שלמה עובדת רק כדי שקליי תומפסון יזרוק שלשות, אבל בצורה מטורפת, חסימות מרובעות, 4 שחקנים חוסמים לו, זה משחק קבוצתי.
דיברנו קצת על גולדן סטייט לפני התוכנית, וזה אחד הדברים שהעוניים שיפרו לידי אומנות, אפילו על פני עונות קודמות, שהם מזהים... במשחק שיחסית אפילו מנומנם, שהם בדרך ל... יש פה איזה שחקן שתפס פה איזה יד ואפשר לתת לו איזה משהו היסטורי, שבמקרה שלהם זה כמעט תמיד סי שלשות, הם פשוט עובדים בשביל שזה יקרה.
בדרך אגב, אנחנו רואים את זה בשני המשחקים שבוגי, מאז שהוא חזר מהפציעה, בדקות שהוא על המגרש, הם מחפשים אותו, גם, כדי להכניס אותו. הם משנים את שיטת המשחק שלהם, כדי לנסות להכניס אותו לעניינים.
אחרת הוא ישבור את המועדון.
ניתן דבר אחד נוסף שהוא לא מהעולם הזה של ארדן וגולדן סטייט, יש המון 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 סינים שנשברו על ידם. OKC ניצחה את פילדלפיה 117-115, והם כרגע מחזיקים ב-CNBA, קיים, של הכי הרבה ניצחונות ברציפות על אותה קבוצה, 19 ניצחונות ברציפות על פילדלפיה.
מדהים.
מרסלו.
כמה נתונים על הארדן, נתונים היסטוריים, כל מיני דירוגים היסטוריים שהוא עשה ברצף האחרון המטורף שלו. חלק מהמספרים...
אני יכול להציג?
כן.
המון סיעים היסטוריים על ג'יימס ארדן מבן אדם ששונא את המשחק של ג'יימס ארדן.
פטוארדן. משחקים רצופים עם 37 נקודות ומעלה. 37 זה מספר רנדומלי שלקחתי, אין לו הרבה משמעות, אבל הוא משרת אותי מבחינת הסטטיסטיקה. לוויט צ'מברליין, ווילט צ'מברליין, יש לו רצפים של 23, 20, 18, 13, 8, 7 ו-7 משחקים, עם 37 נקודות ומעלה. משחקים רצופים, 37 נקודות ומעלה. גם לקובי בריינט יש רצף של 9 משחקים, ולמייקל יש של 10, ולאלג'ין בלור יש 2 רצפים בקריירה. ג'יימס ארדן ב-15 המשחקים האחרונים, יש לו 2 רצפים של 7 משחקים כאלה. יש לו 7 משחקים מעל 37, משחק שהוא קלה רק 32, ואז עוד 7 משחקים אין קאונטים של 37 נקודות ומעלה. א', משחקים רצופים עם 15 ניסיונות ל-3. עד העונה הזאתי, השיא היה של סטף קרי ושל ארי גורדון, 3 משחקים רצופים עם 15 ניסיונות ל-3. ב-15 המשחקים האחרונים, לארדין יש רצף של 4 משחקים כאלה, משחק אחד שהוא זרק רק 12 פעמים, ועוד 9 משחקים רצופים, שוב, השיא עד העונה היה 3 משחקים, 9 משחקים רצופים שבהם הוא זרק מעל 15 שלשות למשחק. משחקים רצופים עם 5 שלשות ומעלה, קליות של 5 שלשות. מי יחזיק בשיא עד העונה?
מה זה?
מי החזיק בעונה, עד העונה, בשיא של משחקים רצופים עם 5 שלשות ומעלה?
סטף.
סטף.
לא. סטף שבר אותו בתחילת העונה, אבל לא.
קורבר?
ג'ורג' מקלאוד.
המלך.
המלך, נכון. עם 6 משחקים כאלה, סטף העמיד את השיא בתחילת העונה על 7 משחקים. הרדן ברצף הזה, היו לו רצף של 12 משחקים רצופים של 5 שלשות ומעלה.
וואו.
מאז היה לו משחק עם 3-1, והוא פתח רצף נוסף של עוד 4 משחקים. זאת אומרת, שעוד אותו הוא מגיע לרצף הזה של 5 משחקים.
וואו.
שוב, איזשהו נתון רנדומלי, טריפל דאבל של 40 נקודות ו-4 שלשות, יש 23 משחקים כאלה בהיסטוריה, 11 מהם של הרדן, חצי מהמשחקים בהיסטוריה של טריפל דאבל של 40 נקודות ו-4 שלשות הם של הרדן, כולל 4 מה-6 שקרו העונה, 2 אחרים ברדלי ביל. גם בעיבודים הוא מככב, יש לו 14 משחקים רצופים עם 4 עיבודים ומעלה, כשהשיא ההיסטורי הוא 17. ודבר אחרון, ממוצע נקודות למשחק. יש לו ממוצע של 35.7 נקודות למשחק, גבוה יותר מקובי בעונת האונס שלו, ודיברנו על זה. הכי גבוה מאז מייקל ג'ורדן בעונת 86-87, פרט לשניהם, רק לוויל צ'מברלין יש עוד 5 עונות עם ממוצע נקודות גבוה מזה לעונה.
ונסיים ב... הוא עם 200 נקודות בארבעה, מעל 200 נקודות, לא, סליחה, בדיוק 200 נקודות בארבעה משחקים האחרונים, שרק קובי בריינט עשה את זה ב-50 עונות האחרונות. ודרך אגב, היום יום שלישי, 13 שנה, במשחק ל-81 נקודות של קובי בריינט.
ראיתי את המשחק הזה בלייב.
הייתי בצבא.
ראיתי אותו ב-LA. חייב, אפרופו ג'ורג' מקלאוד,
הדלקת את סתיו.
3.4 זריקות ל-3 ממוצע בקריירה.
מעניין.
זה מסוג השחקנים בכדורסל, זה באמת שנסיים עם זה כבר. סוג השחקנים שבכדורסל.
מוכנים הדפים, יש עוד מעט נכון, מי אני ומשמי, פינה שהביא לכם את הסטייטים.
בום.
בכדורסל של היום, ג'ורג' מקלאוד היה זורק 10-12 שלושות למשחק. זה הדבר היחיד שהוא היה עושה היום.
אני אפילו לא יודע מי זה.
אז ככה, אני אספר לכם שכאילו יש לו... וואי, זה הולך להיות רדיו נורא, ואני פשוט חייב להגיע לנקודה שלי. יש לו 2.7, 4.6, 6.9, 7.2, 9.6, 18.9, 10.3, 4.1, 7.2, 8.9, 9.6 ו-8.8. מאיפה הוא הביא את העונה 19 נקודות הזאת?
כמה שלשת הוא זרק?
8.
בדיוק.
לא,
תשובה.
מדהים.
תשובה מהירה.
קריירה הזויה. ובאמצע שיחק באיטליה.
טוב, המון 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 פטוות, המון המון מידע, המון המון נתונים, ואני נותן את השידור למנחה המשחק הידוע, שכבר הרבה זמן לא עשינו.
מי אני ומש מסטייט?
אני אזכיר שזו טיפה בעיה כרגע, כי אף אחד אין לו את הזמזם שלו לידו.
רגע?
הכל נמצא בשולחן.
ממש ממש רגע.
אל תוריד את זה בעריכה.
לא נוריד כלום.
חכו, כבר מגיעים הזמזמים. בואו נציג אותם.
בואו נציג, דביר.
אני עם. דורבל, סתיו עם.
יציא העיתונות.
יציא העיתונות. ברסלו, עם צפירה.
דונג דה קלאון.
אז חברים. סתיו, לא להשתגע.
זה היה שלי כל הזמן, אני יודע.
איזה תירוצים.
לא אמרתי תירוצים.
חברים. 3 שחקנים לפנינו, במי אני ומשמי, ואולי מכללות נכונות. בוא נתחיל בזה.
זה עצוב.
למרות שבדקתי לפני הפרק עוד פעם.
אני מת לראות מתישהו שתגיד, נגיד, לא יודע, על סטף קרי, תגיד במקום מכללה, תגיד משחק בגולדן. אנחנו נגיד שזה סטייט.
גולדן סטייט. טוב, חברים, צחקנו, נהננו, ועכשיו תחרות. אתם מוכנים?
כן.
אני מתחיל.
לך על זה.
נולדתי באוגוסט 1993 בניו יורק. שיחקתי בקולג' בקונטיקט, אבל באמת קונטיקט. נבחרתי...
גם פעם שעברה אמרת
באמת. לא, פעם באמת, באמת. נבחרתי תשיעי בדראפט. ההורים שלי, ג'מייקנים.
דרמונד.
בום! אנדרה דרמונד. דביר, אתה ידעת שההורים שלו ג'מייקנים?
לא.
בום. יפה מאוד, טוב. ההמשך היה נשימה טובה מהאף, עוזרת לקליות מהקר. אבל זה היה רמז העשירי כבר. אתם מוכנים לשחקן הבא? סתיו עם 1, דביר ומרסלו עדיין עם 0. נולדתי ביוני 1990 בקליפורניה. שיחקתי בקולג' ב-UCLA. נבחרתי 17 בדראפט. שני ההורים שלי שיחקו בקולג'
פול ג'ורג'.
טעות.
קליי תומפסון.
טעות.
עד הסוף.
שני ההורים שלי שיחקו
בוושינגטון.
שני ההורים שלי שיחקו בקולג'.
פול ג'ורג' בפרזנו. עכשיו שאני חושב על
זה. סתיו, לא הצלחת, אפשר להמשיך, תודה. שני ההורים שלי שיחקו בקולג' באריזונה סטייט. שיחקתי בשתי קבוצות כל הקריירה.
הוא הולך על חבל דק.
אני מוכן את עצמי. שיחקתי בשתי קבוצות בכל הקריירה, הגעתי 4 פעמים לפלייאוף. שנה שעברה הצגתי שיא קריירה מבחינת נקודות, כשקלעתי 19 למשחק ב-81 משחקים. בנוסף, זכיתי עוד בקבוצת ההגנה הראשונה של העונה, בחמישייה. אשתי כבר מרגישה הרבה יותר טוב, תודה על הדאגה.
ג'רו הולידיי.
מחכה בקוצר רוח שדייביס יחזור מהפציעה, ומקווה שהוא יישאר איתנו. אכן, ג'רו הולידיי. מרסלו. משווה לסתיו. אז האם יהיה לנו פה מייצחון לאחד מכם או טקו משולש? חברים, אתם מוכנים?
כן.
סתיו, אתה איתנו? נולדתי ב-1990 באילינוי. שיחקתי בקולג' בטנסי סטייט מ-2009 עד 2013. אני שוקל 102 קילוגרם נכון לוויקיפדיה. לא נבחרתי בדראפט. שיחקתי בשלוש קבוצות NBA שונות, וגם בריו גרנדה ואלי וייפרס, מהג'י ליג. תאז די ליג. נבחרתי שנה שעברה לקבוצת ההגנה הראשונה של השנה. מי זה היה? מרסלו?
רוקו?
רוקו, רוברט קובינגטון! מרסלו מנצח את מי אני ומש מי הזה.
בום.
לפי מה?
לפי קבוצת ההגנה. ולא נבחרתי בדראפט.
יפה ביותר, יפה ביותר. אז מרסלו, אתה מנצח את מי אני ומשמי של השבוע. ואתם יכולים אחרי זה לנסות לבדוק אם צדקתי במכללות או שוב.
סתיו, יש לך משחק?
מה?
יש לך עוד משחק?
לא.
אוקיי. טוב, אז תודה רבה. פשוט כתבת במסמך שיש נכון או לא נכון.
במקרה שמרסלו לא מגיע, ואז יהיה נחש את הציוץ.
אז כולכם יודעים עכשיו שמרסלו הגיע, למרות שהוא לא היה אמור להגיע. תודה רבה לקרו.
הייתי ב-day to day.
היית, כן.
day to Davis.
היית אבל פרובבל.
הייתי פרובבל, כן.
תודה רבה לכולכם, תודה רבה מרסלו.
תודה לכם.
תודה רבה לסטאש. תודה רבה לסגב.
דביר, תודה לך.
אנחנו מקווים שנגלה בסוף, שכל הסטייטים היו נכונים.
ממש ההורים שלו שיחקו באריזונה סטייט. אתה ידעת את זה?
הולך עליכם
בדק. איזה מידע, איזה מידע. יאללה.
תודה רבה לכם שהזנתם לנו, נתראה בפרק הבא.